אנחנו ממשיכים למשנה הבאה, משנה ג' בפרק א'. נקרא אותה: אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר: אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. טוב, משנה פשוטה, במילותיה פשוטה, צריך להיכנס אליה לעומק. כמה דברים שאני רוצה שנשים לב ככה תוך כדי, עוד לפני שנכנסים. א', תודו, השם מוזר, נכון? שם התנה גם מוזר קצת, יחידאי מאוד, וגם לא מוכר, לפחות לפי מה שאני זוכר כרגע, משום מקור אחר בדברים שהוא מביא. זאת אומרת, אין לנו כמעט תנה, רבי לויטס מופיע, אבל גם כן מופיעים דברים אחרים ממנו, אין לנו כמעט תנה שלא מופיע ממנו כלום, חוץ מהמשנה באבות. במיוחד כשמדובר עכשיו, אני רוצה רגע להזכיר שנייה איפה אנחנו בהיסטוריה. היינו אצל אנשי כנסת הגדולה, נכון? המשכנו לשמעון הצדיק שקיבל מאנשי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק הוא עדיין משיירי כנסת הגדולה, נכון? הדור הבא, מי הם אלה שמקבלים מאנטיגנוס? נסתכל במשנה הבאה: יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, הם הזוג הראשון מחמשת הזוגות. בסדר? אלה חמשת הזוגות שהאחרונים זה הלל ושמי. כלומר, אנטיגנוס הוא התנה שהוא מובא כאן, ככה מסבירים המפרשים, כגדול הדור. על איזה דור אנחנו מדברים? על הדור שבין שיירי כנסת הגדולה לזוגות. כלומר, הוא רבם של הזוגות, הוא רבם של הזוג הראשון, של יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים. הוא תלמידם של אנשי כנסת הגדולה, הוא תלמידו של שמעון הצדיק, ומקומו הוא אדיר. צריך להבין אגב את הדור הזה, זה דור מאוד 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 טעון, המתייבנות מתחילה להיכנס. שמעון הצדיק הרי פוגש את ההתחלות, זוכרים? את מי פוגש שמעון הצדיק? את אלכסנדר מוקדון. עכשיו מתחילות ההשפעות היווניות בארץ, ואולי השם הזה, אנטיגנוס, מצלצל לנו כבר, בתור משהו שאנחנו צריכים להבין מה זה. סליחה? כנוס, ודאי, צריך להבין את השם, לאט, לאט. עכשיו, גם בלי הסיום, השם מצלצל, לא שם כמו שכל השמות שלנו, בתוך כל מסכת אבות. א', אין לנו עוד דברים ממנו. ב', המושג איש סוחו, שאותו נפגוש בעזרת השם בפרק א' כמה פעמים, איש צרידה, איש ירושלים, ניתאי הארבלי, בדרך כלל איש מקום מהווה אצל התנאים, כמו במקרא, לא מישהו מסוחו, אלא האיש של סוחו. כלומר, הרב הגדול, המנהיג של סוחו. סוחו הייתה עיר בנחלת יהודה, מופיעה בספר יהושע, מופיעה גם במאבקים עם הפלישתים. סוחו היא עיר חשובה מאוד שם, אזור העילה, עיר חשובה, עיר חשובה, מופיעה הרבה, ואנטיגנוס הוא איש סוחו. הוא גם מוביל הדור הזה. הוא מקבל משמעון הצדיק, ומה הוא אומר? ועכשיו האמירה שלו, חשוב לנו להבין, אנחנו לא נוכל לעשות את מה שעשינו אצל שמעון הצדיק ואת מה שנעשה בכל טענה אחר, להשוות להרבה מאוד אמירות אחרות שלו, כי אין לו אמירות נוספות שאנחנו מכירים. הוא היה אומר, בוא נקרא את דבריו, פשוטים לכאורה. לכאורה פשוטים מדי מכדי שהם יהיו כתובים בצורה כל כך מסובכת. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא, בכבוד, בכבוד, הרב שלום, בכבוד. אלא הבו כעבדים, יש פה מקום, נשאר, מדויק. אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב על מנת... אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אגב, זה לא הייתה טעות גמורה. ישנה גרסה כאן, והיא הגרסה שמופיעה ברשי, במחזור ויטרי, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. זה הרבה יותר קשה. בסדר? זה הייתה טעות בקריאה, אבל זו לא הייתה טעות, כי יש שתי קריאות. אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה השמיים עליכם. קודם כל, לשם מה... גם להגיד את זה חיובי וגם להגיד את זה שלילי. אני מבין את העברית שלך גם בפעם אחת. ואם אתה אומר חיובי ושלילי, מעניין מאוד שאתה פותח בשלילי. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המהבו בעברית. אנחנו נפגשים עכשיו פעם ראשונה, אבל לא לגמרי פעם ראשונה. הבו מתונים בדין, ראינו. הבו זה לא רק היו, אלא תהיו בהוויה כזאת. כל הזמן, זוכרים מה שאמרנו על הבו מתונים בדין? תחיו בהוויה של מתונים. מה זה? הבו כעבדים המשמשים את הרב, נלך לפי הגרסה הרגילה, בכוונה, אחרי זה נדון בגרסה השנייה, בעזרת השם, שלא על מנת לקבל פרס. אז השאלה הראשונה, למה הכפילות? והיא מורה שמיים עליכם. זה קשור? הדבר האחרון. הבו כעבדים המשמשים, כלומר, מה היה חסר פה בלי המשפט הזה האחרון? מה הוא עושה? הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס.
יש מישהו מעל הרב.
ויש מישהו מעל. והיא מורה שמיים עליכם. יפה. אנחנו ניכנס למשנה, לא לפני שנזכיר דבר אחד נוסף. ישנה ברייתא שנקראת אבות דרבי נתן. זאת לא משנה, אלה ברייתות, אבות דרבי נתן, ובפרק חמישי של אבות דרבי נתן, כל הפרק עוסק בדברי אנטיגנוס איש סוחו. אבל לא רק בדברי אנטיגנוס איש סוחו, אלא גם בתוצאות. אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לפני שאני אדבר על התוצאות, שהן מעניינות מאוד היסטורית, יש שם גרסה אחרת באבות דרבי נתן, ושם בגרסה כתוב כך: אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורה שמיים עליכם, ושכרכם כפול לעתיד לבוא. אז יש פרס, רק אתה אומר, זה לא עכשיו, please wait. טוב, זה מרגיע. כי מקודם הבנתי שאתה נגד הפרסים. והיא מורה השמיים עליכם, ושכרכם כפול לעתיד לבוא. זו הגרסה שם, שצריך להבין אותה. אבל אחרי שמופיעה הגרסה הזאת, שלא תמיד שמים לב אליה, כי נתפסים לסיפור שמופיע מיד אחר כך, מופיע שם סיפור מדהים. סיפור הוא באבות דרבי נתן, ושם כתוב, אני מביא אותו כמו שהוא, פשוט אין לי כאן את המקור, אז הבאתי את הציטוט שלו, שם הופיע כך, לאנטיגנוס איש סוחו, היו שני תלמידים. כי לנו לא מסופר עליו, לא על דברים אחרים שהוא אמר. אנחנו רק יודעים שהוא קיבל משמעון הצדיק. ואנחנו יודעים על שני תלמידים שהיו לו, שקראו להם יוסי בן יועזר, איש צרידה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים. הם גדולי העולם. יוסי בן יועזר, איש צרידה, מת על קידוש השם. אנחנו נגיע אליו בעזרת השם, אני חושב שבפעם הבאה, לא בפעם הזאת, אבל זה מדהים, הדמויות האלה של יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. אבל היו לו עוד שני תלמידים, תחזיקו טוב. אנטיגנוס, איש סוחו, היו לו שני תלמידים, שהיו שונים בדבריו. הם היו לומדים, ושיננת. שם כתוב, היו שונים בדבריו, ואני נתפס ללשון של הברייתא במכוון, כי ברור שמדובר על הדברים האלה, אבל אני חושב שזה שאין שום דבר אחר, אומר, הרי לא יכול להיות, גדול הדור אמר הרבה דברים, הוא תיקן את התקנות, הוא היה אחראי על הישראל, הוא תיקן את הכל. אבל זה שנשאר הדבר הזה יותר מכל דבר אחר, אומר, על זה הייתה מלחמת העולם, זה הייתה האישיות, זה היה, הוא היה אומר. תיכנסו למה שכתוב פה. כשכתוב שהיו לו שני תלמידים שהיו שונים בדבריו, לא כתוב באיזה דברים. אני בטוח שהיו לו מאות תלמידים שהיו שונים בכל דבריו. אבל היו לו שני תלמידים שהיו שונים בדבריו, בדברים הידועים, בדבריו, בדבריו, הכי הכי דבריו. באיזה דברים? באלה. והיו שונים לתלמידים ותלמידים לתלמידיהם. ממשהו שהתפתח עם הדורות, ותזכרו, מקבילים לאיזה תקופה אנחנו, מה קורה בארץ ישראל? אנחנו בכסלב, חנוכה. חנוכה, בני אור בבני חושך, היוונים מגיעים. המתייבנות מתחילה לתפוס עוצמות. תלמידיהם לתלמידיהם ותלמידיהם לתלמידי תלמידיהם. לא יודע אם אתם מבינים עד כמה. כשאני רוצה לתאר את העוצמה של, אם אפשר את הדלת, כשאני רוצה לתאר את העוצמה של התלמידים ושל ההפכים, שתבינו, יוסי בן יועזר, איש צרידה, שהוא התלמיד הגדול, יוסי בן יועזר, איש צרידה, שהוא התלמיד הגדול של, התלמיד הראשון של אנטיגנוס, איש סוחו, אמרתי לכם לפני שנייה שמת על קידוש השם, שרק תבינו את הרמה של המתח בישראל באותו זמן. אתם יודעים מי מוציא אותו להריגה? מוציא אותו להריגה, תחזיקו חזק, אחיין שלו, שנקרא יקום איש צרות. אחיינו, בן אחיו, מוציא אותו להריגה. כלומר, נשיא הסנהדרין, בביתו נמצא ראש התליינים, שמוציא אותו להריגה. אתם מבינים את הסמליות? אגב, צריך להבין שהוא עומד להוציא אותו להריגה, אני רק אומר בסוגריים, הסיפור הזה מופיע בחז"ל במדרש שקשור לפרשה שקראנו השבת. ממש סוגריים של שנייה, אנחנו ניכנס לזה בפעם הבאה. בשבת כתוב שיצחק, כשמגיע עשיו, מריח את ריח בגדיו. יצחק, כשעשיו מגיע, מריח את יעקב, סליחה, וירח את ריח בגדיו. ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה. אומרים חז"ל, הוא הריח את ריח בגדיו, אל תקרא ריח בגדיו, אלא ריח בוגדיו. עוד ניכנס לזה. ואז הם דנים, מי זה הבוגדיו? איזה בוגדים שהוא הריח וראה, תראה מה זה עומק של יהודי. יהודי גם כשהוא מגיע למקום הכי נמוך, הוא הריח את ריח הגן עדן שבו. נדבר על זה בפעם הבאה. אבל מי זה בוגדיו? הדוגמה הראשונה שמופיעה, יקום איש צרורות. שכשהיה כזה נבל, כזה רשע, ראש התליינים מסוגל, סתם תחשבו, סתם בלי קשר לכלום, מסוגל ללכת לרצוח את הדוד הזקן שלו שהוא ראש הסנהדרין. ודאי. ויקום איש צרורות, הולך להרוג את דודו יוסי בן יועזר, והסיפור שם מסתיים בזה שממש לקראת ההריגה הוא נופל איתו פנימה, והוא לא מוכן שהוא ימות, והוא עושה תשובה. והוא מת בארבע מיטות. עכשיו, סיפור שלם, לזה ניכנס בעזרת השם בפעם הבאה, לא עכשיו. אני מזכיר את זה רק כדי לתפוס איפה אנטיגנוס. אתם מבינים את התקופה? כשאני מדבר על תלמידיו של אנטיגנוס, אלה המתחים. עכשיו, מן הסתם יהיו פה תלמידים לכאן ולכאן, ותהיה אווירה כזאת וכזאת, ותבינו לאן תיקח המתייבנות. זה נפלא ללמוד את המשניות האלה בכסלב. אנחנו לקראת חנוכה, וניכנס לזה בעזרת השם ככה, נחתוך באמצע לחנוכה עצמו קצת. בסיפור הזה של תלמידיו מסופר כך, היו לו שני תלמידים, והיו שונים לתלמידים ותלמידים לתלמידיהם. עמדו ודקדקו אחריהם. לא כתוב שדווקא הראשונים, אלא אלה שבאים אחריהם. ואמרו, מה ראו אבותינו לומר דבר כזה? כלומר, להיות עבדים המשמשים שלא על מנת לקבל פרס? אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא ייטול שכר ערבית? אלא כנראה מה? אלא, כך הסיקו התלמידים לא עלינו, אילו היו יודעים אבותינו, תחזיקו חזק, שיש עולם אחר, ויש תחיית המתים, לא היו אומרים כך. כנראה למה אמרו כך? כי הם ידעו שאין עולם הבא ואין תחיית המתים. אחרת היו אומרים לנו, אוהו, ועוד איך יהיה שכר? עמדו ופרשו מן התורה, ונפרצו מהם שתי פרצות, צדוקים וביתוסים. צדוקיים על שם צדוק, וביתוסים על שם ביתוס. אז קודם כל להתחיל להבין את המתח שאנחנו נמצאים. לא יודע על אנטיגנוס איש סוחו, כך פתחתי בהתחלה כלום. אבל אחרי רגע אחד אני יודע עליו המון. אני יודע על יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים שעמדו והקימו תורה שבעל פה. יוסי בן יועזר איש צרידה, אתם מבינים עכשיו כשהוא יבוא ויגיד יהי ביתך בית ועד לחכמים? בבית, תהפוך את הבית למקום של תורה, יכול להיות שבחוץ לא ייתנו לאט לאט. אתם מבינים את התקופות? יוסי בן יוחנן איש ירושלים יבוא ויקרא, יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך, לקרב, 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 לקרב יהודים. תבינו את האווירה שמתרחשת ברחובות. ערב חנוכה אנחנו. להבין על מה מדברים. צדוק וביתוס שונים לתלמידים ותלמידים לתלמידים. אתם שומעים את השמות, ביתוס. אז השאלה בעקבות מה שאני מביא בעבוד רבי נתן, הרי ודאי שאנטיגנוס איש סוחו, קדוש עליון, לא מתכוון לזה. במה טועים צדוק וביתוס? מה הם אומרים? מה הוא אמר? נתחיל את המשנה מתחילתה. ואני חושב שהמשנה הזו היא משנה שאנחנו רואים מעצמה שיש לה כלל עבודה חדש, אחר. יהיו לנו מעטות מאוד כאלה, אבל יש לה כלל עבודה אחר. ברוב המשניות שנפגוש על התנאים, חלק מרכזי מהלימוד שלנו יהיה לפגוש את התנא. איך פוגשים את התנא? דבריהם, הם. הוא היה אומר. אז פוגשים אותו פה, פוגשים אותו פה. כאן לא נתנו לנו את האפשרות. נתנו לנו ציטוט אחד שלו. זה הסיפור המרכזי. ואנחנו רק מבינים שהוא הגורם המכונן, הוא המעביר את התורה, הוא הכל. שמו אנטיגנוס. הנושא שהוא מדבר עליו הוא פרס. עבדים, פרס, מורה שמיים. והקושי הגדול, תעזבו את צדוק וביתוס, הוא הקושי שכל אחד מאיתנו זכאי לשאול. שואלים את זה כאן המפרשים מיד, הברבנל, עקדת יצחק, כל המפרשים עוסקים. מה זה? אין שכר על מצוות? התורה מלאה בשכר. מה קרה פה? צודקים צדוק וביתוס. מה הוא אומר? מפרוש, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. אילו היה אומר רק, הבו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, רק את החיוב, הייתי אומר, אוקיי, הוא אומר, זו שאיפה, הלוואי שתגיע לזה. גם אז הייתי שואל שאלה. כבד את אביך ואת אמך, נמנעה התורה להגיד למען יאריכון ימיך. אז באו רבותינו ואמרו, למען יאריכון ימיך, לא פה. מה זה יאריכון? שפתאום הימים יהיו 15 שעות ולא 12. אז הם אמרו שתגיע לימים שהם ארוכים, לעולם שכולו ארוך, לעולם הבא. אבל באמת, מדברים על שכר. אז מה הוא שולל את השכר? בלי להיות צדוק בביתוס. ושאלה שנייה, מצד אחד אנחנו רואים שהוא שולל את השכר, ומצד שני באמת זה ההזדמנות לשאול פעם אחת, צודקים צדוק וביתוס? עולם הבא לא כתוב. תחיית המתים לא כתובה. להבדיל בדתות אחרות עוסקים בגמולים ובסחרים, בכל מיני דברים אחרים לגמרי. גשמיים, רוחניים. אצלנו זה לא כתוב, זה רמוז בלי סוף. הנה רמז אחד, למען יאריכון ימיך. שרמזים. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר אני נותן להם. שנשבע השם לאבותיכם לתת להם. נו, תחיית המת. אבל זה רמיזות. לא כתוב. השאלה היא מכל הכיוונים, אז למה באמת לא כתוב? אני הייתי רוצה לפתוח במאמר חז"ל ידוע, שאנחנו מדי פעם ככה רגילים אפילו להגיד אותו, הוא נפלא. הוא לכאורה הפוך לגמרי מהמשנה. חז"ל אומרים שרבי נחוניה בן הקנה, כשהיה נכנס לבית המדרש, היה מתפלל תפילה. וכשהוא היה יוצא מבית המדרש, הוא גם היה מודה לקדוש ברוך הוא. ובהודעה הוא היה אומר כך, מודים אנחנו לפניך, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא מיושבי קרנות. שאנו עמלים, והם עמלים. אנו עמלים, ומקבלים שכר. והם עמלים, ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לבאר שחר. אנו רצים לחיי עולם הבא. והם רצים לבאר שחר. אנו עמלים ומקבלים שכר. אפשר לשאול שאלה משני הכיוונים? קודם כל, בניגוד לאנטיגנוס איש סוחו, כתוב פה שאנו עמלים ומקבלים שכר. אבל זאת שאלה יפה, כי למדנו אנטיגנוס. זה הייחוס, אנו עמלים ומקבלים שכר? והם עמלים ואינם מקבלים שכר? בואו נבדוק במשכורת. זה הייחוס שאנחנו מקבלים שכר? צריך להבין לעומק את המושג שכר, את המושג פרס. נכנסים פה לסוגיה מדהימה. תחשבו עליה, לרקע של יוון, על הרקע של עולם שמציע לך הכל. גם מבחינה רוחנית, לא רק מבחינה גשמית, הכל. ושמזלזל במשהו אחד, באינסוף. עוד מעט נדבר על זה. בלי שהוא אומר, את זה הוא רומס. הוא לא אומר שהוא רומס. הוא מדבר על תרבות, אבל נגיע לזה עוד מעט. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם אינם מקבלים שכר. תעזבו יוון, תעזבו פעם, איך הם אומרים שמה? זה היה היום בבוקר. אנחנו מדברים על היום. כשאני אומר שבעולם המערבי, בעולם הנורמלי, בעולם שמסביב יש שכר. למה אני מתכוון? יש שכר שהוא חיצוני לפעולה שאני עושה. אני מסביר. דיברנו על זה כמה פעמים. אני עושה פעולה מסוימת. ומקבל על הפעולה הזאת מזכורת של 10,000 שקל. תראי פלוט, יפה מאוד. עכשיו אני עושה פעולה אחרת, שונה לחלוטין, ומקבל עליה את אותה משכורת. 10,000 שקל זה לא השכר הערכי על הפעולה שאתה עושה. אני הצלתי אדם כרופא. הצלתי אותו. השכר הוא 10,000 שקל. אני מקבל 10,000 שקל כדי שיהיה לי מה ללכת למכולת. אני עובד. אבל גם את זה הייתי מקבל, אילו הייתי עובד באינסטלציה, בדבר אחר, והייתי מקבל את אותו דבר. כלומר, זה לא מבטא את העניין שבו אני עסוק. נכון? זה משכורת. זה לגמרי חיצוני. זה יכול להשתנות, זה חברתי, זה יחסי לצרכים. המשכורת תשתנה בהתאם לעלויות, בהתאם לצרכים שונים, בהתאם למחירים, בהתאם להיצע וביקור, בהתאם לדברים לא קשורים בכלל לעשייה שאני עושה. זה דבר שונה לחלוטין. זה א'. ב', עוד דבר לגבי שכר בעולם הנורמלי, המערבי. אני משתמש במערבי כאן לא כשלילה. שכר במובן הפשוט. אני מקבל, בסופו של דבר, פר תפוקה. לא הפקתי, אף אחד לא צריך אותי. אז יכולים להיות לחמדים, יום, יומיים, שלושה, ארבעה, אבל זהו, בשלב מסוים אומרים לי תודה רבה, להתראות. נכון? השכר הוא פר תוצאה. השכר הוא פר תפוקה. אנו המילים והם המילים. נכנס יהודי לבית המדרש. והוא עמל על התורה. התפוקה, אני הולך מהדבר השני ואחרי זה לדבר הראשון. התפוקה צריכה להיות מה הוא הבין בסוגיה הזאת, או מה יצא לנו ממה שהוא למד. עכשיו אנחנו רוצים שתפסוק בעניין, אנחנו לא יודעים מה לעשות פה בקהילה. אני יודע איזה תפסוק בעניין, מה אתם רוצים אחרים? באתי ללמוד תורה. אני רוצה להבין מה כתוב, באתי ללמוד תורה. הבנתי. אתם יודעים מה? באתי ללמוד תורה, עמלתי איקס זמן, ממש עמלתי, אחרי שנה הבנתי סוגיה מדהימה. שנה עמלתי עליה. שנה לא בזבזתי שנייה, התמדה מדהימה. יש לי חבר מוכשר מאוד, הוא התעורר 10 דקות לפני סוף השנה, וב10 דקות האלה עשה ככה פעמיים, ובז'יק! הבין את הסוגיה, עקף אותי בדקה. נניח שזה היה פטנט מדעי. על שם מי היה הפטנט? על שם החבר השני שלי. מי מקבל שכר מצוות תלמוד תורה יותר ממי במקרה הקודם? אני מקבל שנה שכר מצוות תלמוד תורה. הוא מקבל 10 דקות, מינוס הפעמים שהוא עשה ככה, ועל השנה חוץ מהעשר דקות הוא ישלם אחר כך ב... לא משנה איפה. במס הכנסה. זאת אומרת, השכר שאנו יושבי בית המדרש בתפילה מקבלים הוא על מה שאנחנו עסוקים בו. על היותנו יושבי בית המדרש. אבל זה לא הגיוני. כי שכר אמור להשתלם על זה שמשתלם לי המעביד להחזיק אותך. חברה החליטה לתת שכר על X. חברה במובן של חברה, וחברה במובן של חברה, סוסייטי, חברה. חברה רואה בדבר הזה משהו חשוב, היא נותנת עליו שכר. אני יושב בוהה כל היום ומגיע לדברים, שכר לא תקבל, מה אני יכול לעשות? אתה תקבל נשיקה בסוף החודש. שכר לא, מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, השכר הוא בכלל לא עליך. השכר הוא על מה שאתה נותן לי. השכר הוא על התוצאות, השכר הוא על התפוקות. השכר הוא על מה שאני מרוויח. אילו הייתי יכול בלעדיך, עכשיו אני מנהל החברה, אז בכלל לא הייתי צריך אותך. למה אני צריך אותך? כי אני לא יכול להחזיק 100,000 ידיים, אז אני שם פה 100,000 ידיים. אני לא צריך אותך. עכשיו תשמעו טוב, שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, תלמד תורה, תקיים מצווה. שכמו מנהל המפעל, כמו בעצם, אני לא צריך אותך. רק מה? אני לא יכול לבד לקיים את כל המצוות. אפשר לעצור כבר, להבין שזה לא עובד, או להמשיך. זה לא רציני. מה זה בכלל השכר שאני מקבל על מציאות רוחנית, על מצווה? בשביל להבין את המושג הזה צריך להבין מה זאת מצווה. ואז להבין את המושג מה זה שכר. זה לא מזכורת. זה לא משהו חיצוני. מנהל המפעל לא זקוק למצווה שלך. השכר הוא דבר אחר לגמרי לגמרי, צריך להבין את זה בעומק, עומק, עומק. למה בכלל הקדוש ברוך הוא נותן לי מצווה? כי כשהוא ברא את העולם, אז הוא שם אותי בעולם הזה. אני רק אשתמש במילה אחת שאולי לא שמנו לב אליה במשנה. כתוב במשנה, אל תהיו כעבדים. כל הזמן מדברים על עבדים. אבל בשביל מה כף? אני אפשר לכתוב, אל תהיו עבדים, המשמשים את הרב על מנת לקבל. אנחנו יודעים שאנחנו עבדי השם. השפת אמת אומר, אני בכלל לא רוצה שתהיו עבדים, אני רוצה שתהיו בנים. אם כבנים, אם כעבדים. אבל גם כשאתה בן, תזכור שאתה עבד. כי בן שלא זוכר שהוא עבד, אז הוא לפעמים נשאר מתחת לשמיכה. הוא מתחתה לפני אביו כבן, הוא שוכח את היותו עבד. למה בעצם הקדוש ברוך הוא צריך אותי כעבד? כי הבוס צריך במפעל X ידיים? הוא לא יכול להפעיל את זה אחרת? חלילה. למה הוא ברא אותי? אתם מבינים לאן צריך להגיע בכלל? למה הוא נתן לי בכלל מצוות? תשאלו את זה מאיזה כיוון שאתם לא רוצים. מה שיהיה אצלכם השאלה הראשונית. והתשובה תהיה אחת. כי הקדוש ברוך הוא רצה לעשות איתי חסד. הוא רצה להאיר באור אינסופי עולם שחיצונית נראה כאילו הכל רק סוף. הכל מוגבל, הכל תכליתי. הכל כאן ועכשיו. כל מה שיש הולך לא להיות. כל מה שקיים הולך למות. אבל הנשמה, זו הנשמה שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה פעמים. החלק אלוקה ממעל. החלק אלוקה ממעל הזה שהוא התוכן שלי, שהוא התוכן של כל החיים, שהוא הסיבה שאנחנו פה בכלל. החלק אלוקה ממעל הזה צריך איכשהו להתפרנס. צריך החלק אלוקה ממעל הזה להיות קיים, כי אחרת אין טעם לכל העולם. יש איזשהו אור אינסוף, שהאור אינסוף הזה צריך להופיע בעולם, כי אחרת אין כלום. מה מקיים את העולם? הגוף. אנחנו תמיד אומרים את זה, מבשרי אחזה אלוה. האדם יכול לתרגם את עצמו, את גופו, את חייו, את איבריו, את כל חלקיו. אבל הרי הוא יודע שבסופו של דבר מה שמחיה אותו זה אותו הדבר שאותו הוא לא יודע להגדיר. שבסופו של דבר מה שנותן לו את החיות זאת הנשמה, האינסוף, האור האינסופי שאותו הוא לא יודע להגדיר, שאותו הוא לא יודע לקמת. מהי בעצם מצווה? מצווה היא פעולה מלמטה הכי מעשית שיש. כי מצוות הן דבר מעשי. מלאכים לא מחויבים במצוות. כי מצווה זה משהו שאתה יכול להצטוות אליו. זה משהו שאתה יכול לגעת בו. מצווה היא דבר מעשי. כל מצווה היא מעשית. קודם כל רוב המצוות הן מעשיות. רוב המצוות. להדליק נרות וליטול לולב ולהפריש חלב. רוב המצוות הן מעשיות, זה לתת צדקה לבן אדם לחברו. כל הבן אדם לחברו הוא מעשי. רוב המצוות הן מעשיות. גם המצוות הרוחניות הן מעשיות. כי נניח המצווה לחשוב על אהבת השם. מי יחשוב על אהבת השם? אני עם הגוף שלי, עם הכאב בטן שלי. כלומר, גם המצווה הכי רוחנית היא גשמית. זה שהמלאך יחשוב על אהבת השם לא יעזור לי לקיים מצווה. כלומר, הכל הוא גשמי. אז מצווה היא הדבר הכי גשמי שיש. מי שהוא גשמי היא לא מצווה. אבל אם תסתכל מלמעלה, המצווה היא בעצם, איך קראנו לזה בתניא לא מזמן, המצווה היא כמו איזה מין עמוד שיורד מן השמיים לארץ, והוא בעצם מה שמצוות אותי, צוותא, עם החלק אלוקה ממעל שבי. תדמו את זה למתג של חשמל. אם אני לא אדליק, אם אני לא אפעיל, אם אני לא אגע, לא יהיה אור. אבל כשאני נוגע, כשאני נוגע, אז אני לא פועל במקום שנגעתי, אלא אני פועל במקומות שאני לא יודע בכלל להגדיר. אני גם לא יודע להגדיר מה בדיוק נהיה, אני לא יודע מה זה חשמל. אבל אני רק יודע שכדי שהחשמל הזה יפעל, אני צריך לגעת. אתם יודעים מה זה אור אינסוף? זה אור אינסוף שהקדוש ברוך הוא אומר לי, תשמע, תיגע כאן. אבל כאן בדיוק תיגע. אל תוסיף, אל תגרע. במתק של החשמל אתה מבין שאם אתה תעשה ליד זה לא יעזור? גם אם אתה תעשה יפה ליד, חזק, זה לא יעזור, זה פועל פה. פה זה לא פועל. אתם יודעים מה זאת הלכה? הלכה בעברית היא שני מושגים. זה משהו שמאפשר ללכת, כאילו היינו חיים כולם בחדר ניתוח חלילה סטרילי, לא היה צריך הלכה. המלאכים לא צריכים הלכה. יודעים למה? כי המלאכים נקראים עומדים. מי שהולך צריך הלכה. אני צריך הלכה, בגלל שעכשיו אני רואה את המציאות הזאת, ועכשיו אני בשוק, עכשיו אני בחושך, עכשיו אני כאן, עכשיו אני כאן. אני צריך הלכה. אבל הלכה זה עוד מושג. הלכה נקראת הלכה, תחזיקו טוב, כי זאת הולכה חשמלית שבאה מלמעלה עד למטה, למטה, למטה. מעולם ועד עולם. ויודעים מה זה מוליך חשמלי? זה מוליך חשמלי שכל הגזירות והסייגים הם הבידוד של החוט הזה. כי החוט עצמו הוא אין סוף. ואם הייתי נוגע בו, הייתי נשרף. כי מצוותיו של הקדוש ברוך הוא זה רצונו, ורצונו זה הוא. אז מה היא בעצם הלכה? הלכה היא אור אין סוף, שעכשיו אני מפעיל פה את זה, תיק. עכשיו, אני קיימתי את זה, ומה בעצם גיליתי? גיליתי אור מסוים. גיליתי הערה מסוימת שניתן להבין בעולם הזה. יפה. אני מתקדם בחיים. מה אני אגלה כשאתקדם? אגלה שההערה הזו שגיליתי פעם היא הרבה יותר ממה שחשבתי. פעם כשהייתי קטן חשבתי שהפעולה הזאת שעשיתי הפעילה את X, את המערכת הזאת. פתאום אני למדתי עוד יותר בחיים ואני רואה שהיא הפעילה מערכת יותר גדולה. תחשבו במושגים טבעיים. גדלתי ואני רואה שהיא הפעיל מערכת יותר גדולה. גדלתי ועוד יותר גדולה. אבל עכשיו תחשבו במדע האין סוף. אני לעולם לא אוכל להגיע להבנה את מה זה מפעיל עד הסוף. נכון? כי את מה אני מפעיל? אני מפעיל אור אין סופי. ואני כן סופי. אז מי שהוא סופי לא יכול אף פעם להבין אור אין סוף. כתוב היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. מתחילים להבין? היום אף פעם לא תוכל להגיע ליותר שכר, כלומר ליותר הבנה. מחר, מתי זה מחר? כשכבר אין כאן גופים, כשכבר לא נמצאים בתוך המסגרת של המגבלה, מחר לקבל שכרה. אילו היה שכר למצווה, אז זאת לא הייתה מצווה. זה הייתה עבודת אינסטלציה שמקבלים עליה 10,000 שקל. שכר מצווה, אומרים חז"ל, בהי אלמה, ליקה. שכר מצווה, אלה שני ציטוטים, נביא את שניהם. האחד שמוזכר עכשיו זה שכר מצווה בעולם הזה, אין. אני רוצה שתבינו. לא כי לא מגיע. כי זאת ספירה. כי שכר עולם הזה זה 10,000 שקל. כי שכר עולם הזה זה משהו חולף. שכר מצווה זה סך הכל אותה מילה שקוראים לו שכר, אבל זה דבר הכי הפוך מ-10,000 שקל. לא יכול להיות משהו עולם הזה כשכר למשהו שהוא אינסופי. המצווה שאני עושה יוצרת אינסוף בעולם, היא בוראת מלאכים טובים, היא עושה דברים מדהימים, היא פועלת פעולות שאני לעולם לא יכול לגעת בהן. אם יוגדר השכר, פגמת בכל. אתם מבינים שאין בכלל סתירה? בגרסה אחת כתוב, אמרנו מקודם, בעבוד רבי נתן, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, ויהי מורה שמיים עליכם, ושכרכם כפול לעתיד לבוא. אין סתירה בכלל. זה אותו דבר. העיסוק בשכר בעולם הזה הוא עצמו סתירה לעשייה באינסוף. עכשיו, מה זה פרס? זה מדהים המילה הזאת. שרון מגדיר כאן הגדרה נהדרת. מה זה פרס? למה המילה פרס? פרס זה פרוסה. פרס זה לחתוך. פרס זה לקחת אינסוף ולחתוך אותו. עבדים המשמשים את הרב, זה נפלא, על מנת לקבל פרס, זה עבדים, המשמשים את הרב ואומרים, תחתוך קצת, אתה רוצה חיתוך? ביס, אביס עלי, ביס. אתה רוצה ביס? כלומר, אתה רוצה חיתוך באינסוף? עבדים המשמשים, עכשיו תחשבו רגע על איזה רקע הוא אומר את זה. מה באה יוון ואומרת? ודאי שהעולם הוא פרסים. ודאי. גם בעולם המעשי וגם בעולם הרוחני. מה אומר עולם התרבות של יוון? אתונה, פילוסופיה. סליחה? מה אומר עולם הגוף? מה אומר עולם האתלטיקה? מה אומר עולם הארכיטקטורה? מה אומר עולם התרבות? יש מציאות פה, כאן, מוגדרת, אפשר להגדיר אותה. אתה יכול לעסוק באינסוף, בטח, עם השכל שלך. מה שלא מובן בשכל שלך לא קיים. השכל שלך הוא זה שקובע. הרמב״ם אומר במקום אחד, נפלא, הרמב״ם אומר יש סתירה, זה רק רמב״ם יכול להגיד. ומי כמונו עם ישראל שידבר על יוון וידבר עליה מצד אחד ביראת כבוד ומצד שני כמו האויב הכי נורא שיש לנו. אין אויב קשה יותר מיוון עד שנייה הזאת אצלנו. האויב של החיים שלנו זה יוון. ומצד שני אנחנו מלאי כבוד. בו זמנית. וביחד, זה שני הדברים ביחד, זה בכל. זה בכל דבר, אין, התרבות שלנו יש בה כל כך, התרבות היהודית שלנו יש בה כל כך הרבה נקודות יווניות. ומידך אין אויב יותר גדול מזה. וזה בכל נושא, הרמב״ם הוא הראשון בעולם. אתם תספרו לנו מה זה תרבות יוון. בשמונה פרקים הרמב״ם מצטט חצי מזה מאריסטו. ממילות ההיגיון של אריסטו, מספרים אחרים. תספרו לנו מה זה חוכמה יוונית. יש מקום אחד שבו הרמב״ם עוצר, תשמעו, זה פילי פלאות. ואומר, יש סתירה. רק הרמב״ם יכול להגיד דבר כזה. היום היו זורקים אבנים. יש סתירה. מה הסתירה? אצל חז"ל ראינו שכתוב לפום צערה אגרה. השכר הוא על פי המאמץ, על פי הצערה. אתם יודעים מה הפירוש לפום צערה אגרה? זה שלמד שנה, השכר הוא על פי השנה שהוא השקיע. ההוא שהתעורר 10 דקות לפני סוף השנה מהסיפור, כולל 2 שניות שהוא עשה ככה, כלום! בעולם הזה כתוב עליו ככה בעיתון. אז מה נו? אז זה עטיפות, זה קליפות, זה לא כלום. לפום צער האגרה, והרמב״ם ממשיך ומביא את דברי חז"ל. וחז"ל אומרים, הוא אומר, שאדם לא צריך להבין הכל. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין אתה רשאי להרהר אחריה. לא הכל צריך להבין. חז"ל אומרים יותר מזה, אנחנו אפילו רוצים שלא תבין. הם אומרים, אל תאמר, אי אפשי לבוא על הערווה. אי אפשי לאכול בשר בחלב. אי אפשי ללבוש שעטנז. אי אפשי, הכוונה היא, אני לא רוצה. אני שונא את זה. אל תגיד, לא מבקש ממך שתוכיח לי בספרים שזה לא בריא. זה לא מעניין אותי בכלל אם זה לא בריא. יצא מחר מחקר ששעטנז לא טוב לאוזון. אני אומר לכם שכשזה יצא, זה יהיה כל הג'ורנלים. אומר הרמב״ם, תסלחו לי, אתם יודעים את מי זה משמח. מה זמן נראות לך? פעם היורים, שמחת סקנטי. מה אכפת לי? אז מה? בגלל זה אני לא לובש שעטנז? זה יפה מאוד, גילית הערה מעניינת, ואתה אומר, איזה יופי שהתורה ידעה שזה מסתדר עם הבריאות. טוב, יפה. אבל לכן אני לא לובש שעטנז? אני לא לובש שעטנז רק מסיבה אחת. שמעו את הביטוי. אלא אפשי, ובגרסה אחרת, אפשי ואפשי. אפשי ואפשי זה רוצה, בריבוע רוצה, או-הו, או-הו רוצה. ומה אעשה? אבי שבשמיים גזר עליו. אומר הרמב״ם, זאת אומרת שעל פי חז"ל, השאיפה היא להגיע למקום שמה? שאני לא עושה כי אני מבין, אלא רק מפני שקדוש ברוך הוא גזר. ההפך, כאילו אני שואף להיות לא מבין. זה רמב״ם זה. אני אומר שיש כמה פסקאות ברמב״ם שהיום לא היו מכניסים את הרמב״ם הזה לשום אוניברסיטה. זה לא בסדר שהרמב״ם מבין רמב״ם. יש כמה פעמים ברמב״ם, זה מאוד מוזר מה שהרמב״ם עושה ברמב״ם. אני אבי שבשמיים. ואז הוא שואל, אתם שומעים? זה מדהים. ואז הוא אומר, אבל ראינו אצל הפילוסופים שהם אומרים אחרת. אצל הפילוסופים ראינו שהם אומרים שכל השאיפה היא להגיע לזה שאתה בכלל לא רוצה את הרע. שאתה מואס ברע. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם, תראו את הרגישות. מה היה יכול להגיד הרמב״ם? מה הקשר בכלל? אלה היוואי, מה זה, תעזבו את זה. זה דברי חז"ל. הרמב״ם אומר, ומצווה ליישב. מצווה ליישב, פרק שישי בשמונה פרקים לרמב״ם. מצווה ליישב. זה דבר. ואז הוא מיישב ואומר את היישוב הבא, יישוב גדול מאוד. יש הבדל, הוא אומר, בין מצוות שכליות לבין מצוות שהוא קורא להן שמעיות. מצוות שכליות זה מצוות שאני שואף שהשכל יחייב אותן. אני אתן לכם דוגמה. בא אליך אדם ואומר לך, תשמע, הלכתי ברחוב. אז אתה
הסתובבתי בדיזנגוף. מה לעשות? הסתובבתי על המדרכה, אדם בריא, ומה אני אגיד לך, יצר הרע שלי שהגיע אותי. סובב לי את הראש. היום התגברתי, אתה לא יודע איך. והוא יבכה מהתרגשות. נכון שזה מרגש? אני מבין אותו 100%. יוצאים, שותים לחיים, פילה פלוי. תארו לכם שבא אליי אותו אחד ואומר את הדבר הבא, תשמע, עברתי היום בדיזנגוף, התלבטתי, אבל בסוף התגברתי. על מה התלבטת? מה התגברת? זה אקשן, זה מעניין. עברתי שם בדיוק, ראיתי את בנק לאומי בכניסה, ראיתי שם שומרים, תכננתי שוד קבוצתי. תוכנית שלי הייתה איך אני רוצח את הראשון, שודד את השני, גומר את השלישי, גומר את הפקידים, לוקח את הכל, לוקח את הכספת, והתגברתי. נו, מה אתה עושה עכשיו עם החבר שלך? לא לוקח אותו מיד להשפוז? מה הבעיה? זה יצר הרע וזה יצר הרע. מה יש? אני אגיד את זה בצורה יותר חריפה. אם אתה היית דור עשירי לשודדי בנקים, אז יכול להיות שזה היה לך מובן אותו דבר. אומר הרמב״ם, אני מאוד שמח שאדם מבין בשכלו שהוא לא רוצה לשדוד את בנק לאומי. אין לי שום שאיפה שהוא יגיע לזה אותו דבר על ההתגברות של היצר הרע בלא תטור. זה רמב״ם מדהים. ההפך. אני רוצה שלא תטורו, הוא לא יגיע לזה. ובא לך לעמוד ולשאול, הרמב״ם, למה? למה? מה אכפת לך? תן לי איזה מכונה כזאת שמסדרת שאני אתגבר על לא תטורי כמו על שוד בנק לאומי. למה לא? לא יותר קל לחיות? ואז תאמין לי, אני אהיה מרוכז בכל. אומר הרמב״ם, לא רוצה. אומר הרמב״ם, ופתאום אין סתירה בין הפילוסופים לבין החכמים. להבדיל. מה שחכמים אמרו זה על מצוות שמעיות. מה שאמרו הפילוסופים זה על מצוות שכליות. אומרים מפרשי הרמב״ם, תעצרו עכשיו, תחזיקו חזק, זה פילי פלאות. זאת אומרת שבא הרמב״ם וכותב פה בצורה מסודרת את ההספד על הפילוסופיה היוונית. אתם יודעים למה? אומר הרמב״ם, לחכם היהודי יש שתי מערכות חיים. האחת שהוא מבין הכל בשכל, והשנייה שכל הזמן הוא מבין שהוא לא מבין כלום. אתם מבינים את שני המנגנונים שעובדים אצלו? כל היום הוא נכנס לבית המדרש על מנת להבין, וכל היום הוא מבין שהוא בחיים לא יבין. ככה הוא פועל בשתי מסרטות. בדיוק. בדיוק, מה? בדיוק. הוא כל הזמן קולט. הוא כל הזמן קולט. אני רוצה להבין, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין, וכתוב לו על הפלקט, אל תבין, אל תבין, אל תבין, אל תבין, אל תבין. זהו שלו. הוא הגיע לאן שהוא רצה להגיע, ואז באים ואומרים לו, איזה יופי. זהו שלו. באמת אתה חושב שהגעת להבנה של אורנסו? אתה השתגעת? מה זה, נורמה שכלית שהחליטו לגבי בנק לאומי? אתה משוגע? הפילוסוף היווני, אומר הרמב״ם, אין לו את שני המנגנוני שיניים האלה. יש לו רק אחד, לכן יקרא לסוקרטס מה שיקרא לו בסוף. אין לו שני מנגנוני שיניים. הוא לא פיתח אותם. הוא לוחם במנגנון השני. הוא לא מאמין בו, הוא בז לו. הוא אומר, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. אתם יודעים מה זה חלק באלוקי ישראל? זה שאין לי אלא אתה אבא. והשכל שנתת לי, תחזיקו טוב. אני לא משועבד לו. הוא כלי שאני משתמש בו. אתם יודעים מה קורה לאדם שמשתמש בכלי? הוא יודע לנתב אותו. הוא יודע לבסט אותו. כמו שהרגש הוא כלי לבסט אותו.
אם אברהם אבינו היה הולך עם השכל, הוא לא היה מגיע לאף אחד מהניסיונות. בא עכשיו, זה דבר מדהים, אנטיגנוס איש סוחו, ואומר, תחדירו את הדבר הבא. אין בעולם שכר ממשי. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, פרוסה, חתיכה, הגדרה. אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם. ובעצם הוא אמר פה עכשיו למי שישים לב שני דברים שהם ארבע. הוא נגע פה עכשיו בסוף ביראה. והיא מורה שמיים עליכם. ולפני כן בעצם הוא דיבר על אהבה. כי למי נותנים פרסים? מתי אני נותן פרסים? כשאני נורא אוהב אותך. פרס אני נותן צ'ופרים. פרסים נותנים לילדים כשרוצים לפרגן אהבה. אומר כאן אנטיגנוס איש סוחו את הדבר הבא. אנחנו צריכים גם את השכר והפרס של העולם הזה. בטח שאנחנו צריכים אותו. אני יודע את זה. אבל הוא לא השאיפה שאנחנו רוצים להגיע אליה. אדמו"ר הזקן בתניא מביא משנה ידועה במסכת אבות. אבל תוך שנייה הוא עושה לנו בלגן. אני אתחיל, אתם תמשיכו. אם אין יראה, אין חוכמה. נו, תמשיכו. אין חוכמה, אין יראה. או, אז עכשיו אנחנו ביראה ובחוכמה. אומר האדמור הזקן, זה יופי של משפט, אבל אם נחלק אותו לשניים, לא הבנתי כלום. כלומר, זה פלקט נהדר. יש פלקטים ששמים מעל הלוח והם נורא יפים. אבל אני לא הבנתי. אמרת, אם אין יראה, נו, אין חוכמה. זאת אומרת שכדי להגיע לחוכמה, צריך קודם כל יראה. עכשיו בוא ניקח את המשפט השני בנפרד. אם אין חוכמה, אין יראה, זאת אומרת שכדי להגיע ליראה, צריך קודם כל חוכמה. מה, החלטת לשגע אותי? זה לא איזה משפט כזה שאומר, תשמע, באופן כללי זה נחמד שהכל יהיה ביחד. זה לא כמו אם אין קמח, אין תורה, אם אין תורה, אין קמח. אם אין קמח, אין תורה, אם אין תורה, אין קמח, הכוונה, אם אין לך קמח ללמוד תורה, לא תוכל ללמוד. ואם אין לך תורה, אז לא יהיה לך קמח, כי לא יהיה לך שום משמו, הבנתי. אבל כאן, אתם מבינים את הבעיה, אם אין יראה, זאת אומרת, אתה הלומד, קודם כל צריך יראה, ואז תיכנס לתורה. מצוין. נו, אז הבנתי שהסדר הוא קודם יראה, ואחרי זה תורה. זה הבנתי. אגב, זה גם הגיוני, אני מבין שיראת שמיים היא הבסיס. עכשיו, שיש לי כבר יראת שמיים, אני נכנס לחוכמה. אומר התניא, תשמעו טוב. ישנם שתי רמות של יראה. שתי הרמות האלה של היראה מחולקות לכל החיים. יש יראה שאנחנו קוראים לה יראת התאה. יראת התאה זה לא יראה תחתונה, זה כמו שתת אלוף. זה הדרך לאלוף. אז יראת התאה זה יראה שכל אחד חייב לעבור. זה גבוה מאוד, זה מאוד גדול. אבל זאת היראה הראשונה. את היראה הזאת אתה צריך בשביל להגיע לחוכמה. אחרי שתהיה לך את היראה הזאת, אחר כך אתה תגיע לחוכמה. אחרי זה תגיע לחוכמה. כשתגיע לחוכמה, רק אחרי שתהיה לך חוכמה, תוכל להגיע ליראה עילאה. אתם יודעים מה היא יראת התאה באופן כללי? אני ירא מהעונש. עכשיו יש לזה מיליוני רמות. אני ירא מהעונש, למה? כי יפטרו אותי. בסדר. אני ירא מהעונש, אני אומר לכם עכשיו את הדבר הבא, כי הוא פוגם פגמים בעולמות עליונים. שניהם עדיין ביראת התאה. אתם מבינים מה אמרתי? יראת התאה זה אתה ירא ממה? מהתוצאה. והתוצאה היא פה. אז או שהיראה היא תתאה כי אני ירא, כי אני אפול, או שהיראה היא תתאה כי אני ירא שקורה משהו, זה לא משנה, זה תוצאה. זה עדיין יראה תתאה. באה המשנה ואומרת, מותק, אין חוכמה אם לא קודמת ליראה. בלי יראה, אם רק אהבה נניח, אז זה גאווה, זה כלום. חייבת להיות יראה. אבא אוהב את הילד שלו? אז תראו כמה יראה יש לו עליו. ראיתם פעם אבא שזוכה לילד, ברוך השם, אחרי הרבה זמן לוקח את הילד שלו לרקוד על הכתפיים? ראיתם איך הוא ירא? שלא ייפול רוחבו אחור. ראיתם איך הוא ירא פעם? מי שמסתכל מרחוק אומר, רגע, רגע, הוא ירא או אוהב? זה טיפשות השאלה. מי שמבוגר מבין שאהבה בלי יראה היא שטויות. אהבה בלי יראה זה סתם שקר, זה סתם איזה מין, זה צחוק, זה אהבת משובים כזאת, זה שטויות. אם אין יראה, אין אהבה. אין אהבה אם אין מחויבות. אם אין יראה. והיראה צריכה להיות יראה פשוטה, יראת העונש. יראת הפגם, יראת התוצאה. יפה מאוד. אחרי שיש את היראה הזאת, אתה יכול להיכנס לחוכמה. עכשיו כשאתה תלמד את החוכמה, אתה לא תלמד אותה מאגו. אתה תלמד אותה מתוך כבוד. אתה תלמד אותה מתוך יראה. נהדר. ובזה יש מדרגות, מדרגות. אבל אחרי שתגיע לחוכמה, אתה יודע לאן תגיע? אתה תגיע ליראה הילאה. אתה יודע מה זו יראה הילאה? אני לא מפחד מהתוצאה. אני לא מפחד מכלום. אני ירא מהחטא עצמו. זה לא יראת העונש. זה יראת החטא. אני ירא מהחטא עצמו. אני ירא, אתם יודעים ממה? אני ירא את יראת הרוממות. אני ירא מעצמותו. אני ירא את יראת הרוממות. זו יראה של אדם, קוראים לזה אגב יראת בושת בזוהר הקדוש. זה אדם שנכנס, עומד לפני מלך גדול, ויכולים להיות שני שלבים, האחד שהוא מפחד כי יש עונש, הוא מפחד כי תוצאה, הוא מפחד כי, והשנייה, אדם נכנס ורואים את זה דווקא אצלו מלך גדול. אדם עומד לפני אדם זקן, זקן, אף אחד לא יעשה לו כלום. והוא ירא, הוא פשוט מסמיק בפניו. אתם מכירים את התופעה הזו? הוא מסמיק. הוא אתה יכול לגעת בעירה שלו. הוא ירא. הוא פתאום עובר איזשהו תהליך, הוא ירא כולו. אומר התניא, אם אין יראת התאה, אין חוכמה. אם אין חוכמה, אין יראה הילאה. ויראה הילאה אי אפשר להגיע בלי חוכמה. אותו דבר יש אהבת התאה, ויש אהבה הילאה. אהבת התאה זה מה אהבה? אני אוהב כי יגיע לי טוב. עכשיו זה יכול להיות כמו סיפור הקודם. אני אוהב כי יגיע לי טוב טכני, אני אקבל קפה. אני אוהב כי אני אקבל עולם הבא. זה אותו דבר. אני אוהב כי יגיע לי טוב. יש אהבה הילאה. יש אהבה רבה. אתם יודעים מה זה אהבה רבה? אני לא רוצה כלום. זה לא מעניין אותי בכלל. זה עצמו. זה בכלל לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. מספרים שהתניא פעם עמד ובכה. וראה אותו נכדו או בנו. עומד שם בחדר וצועק. הוא היה לבד עם עצמו. או משתתח על הרצפה. והוא צועק לקדוש ברוך הוא בתפילה והוא אומר לו, ריבונו של עולם, לא צריך את העולם הבא שלך, לא רוצה. לא רוצה גן עדן, אני רוצה אותך לבד, אותך. זאת אהבה רבה. בא אנטיגנוס איש סוחו ואומר, יש ארבעה שלבים. עכשיו תשמעו את המשנה. כך מנתח את זה הרבי, זכרונו לברכה. בא ומנתח את המשנה מסודר לאט לאט. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. עבדים זה יראה. פרס זה דווקא מצייר את האהבה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אל תהיו כעבדים שכל העיסוק שלהם ביראה הוא חיצוני. או באהבה הוא חיצוני. על מנת לקבל פרס חיצוני. אלא היו כעבדים, כעבדים. אתם שומעים מה טוב? תהיו בנים, אבל אל תשכחו אף פעם שאתם עבדים. כי תמיד צריך את היראה. אבל עכשיו מדובר על היראה הבאה. אלא היו כעבדים המשמשים את הרב, והם משמשים אותו ביראה אילאה, הם עבדים אל הרב ביראה אילאה, שלא על מנת לקבל פרס. וכשתגיעו למדרגה הזאת, אתם יודעים לאן תגיעו? ליראה אילאה, והיא מורה שמיים עליכם. והיא מורה שמיים עליכם. ראיתי אחד המפרשים מסביר מה זה מורה שמיים עליכם, וזה מדהים. ואז השם, קשה להגיד את זה, השם יירא שלא תיפלו. ואם מורה שמיים, הוא כבר ידאג שהכל יהיה בסדר. כמו אבא אל הילד, על הכתף. ואם מורה שמיים עליכם. פרשן אחר ראיתי שמסביר מה זה מורה שמיים. חשבתם פעם על המושג יראת שמיים? מושג מעניין יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? אני מבין יראת השם. מה זה יראת שמיים? פעם דיברנו על יראת שמיים. נכון, אלון, דיברנו על זה פעם. מה זה יראת שמיים? איזה מושג זה? זה יראה ממה? מהשמיים? מה אתה יראה מהשמיים? מה שיפלו עליך? מה זה יראת שמיים? מה זה יראת שמיים? זה מעניין. מה פירוש המושג יראת שמיים? חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. מה זה יראת שמיים? זה פלא פלאות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים, אז אתם זוכרים איך הוא ברא אותם? מה היה? הרי הכל היה... הכל היה, השמיים רצו להימתח, והיה אש ומים, אש ומים, אש ומים, נכון טוב, והכל היה אש ומים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר יהי רקיע. וכשהוא אמר יהי רקיע, אז זה הייתה גערה. גער, ואז ככה מסופר בפסוקים, עמודי שמיים ירופפו, והוא גער בהם, ובום הם נעמדו. ויעמדו מגערתו. עכשיו, כשהם עמדו מגערתו, מאז, מה קורה? הם ממשיכים לעמוד מגערתו. תראו איזה יראת שמיים. איזה יראת שמיים, אתם ראיתם איך השמיים חיים? כל הזמן הם ממשיכים את היראת שמיים שלהם. זה תפילי פלוט. חיים שתהה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. תשאל את השמיים, תגידו למה אתם יראים. הלכתם לאוניברסיטה, למדתם מה זה יקרה אם אתם תזוזו? לא. כי הקדוש ברוך הוא אמר. טבעי. כי השמיים זה לא אני. זה טבעי. אתם מבינים מה זה ויהי מורא השמיים עליכם? אני רוצה להגיע למקום שבו הכל יראת שמיים. למה התורה הקדושה שלנו שאנו לא מדברת על עולם הבא ועל תחיית המתים? כי היא תהרוס את הכל. זאת הסוגיה. מה השכר שלנו בעולם? שכל יום יהיה אור אינסופי יותר גבוה מאתמול. שכר מצווה, מצווה. אז יש מי שמסביר שכר מצווה, המצווה הבאה שבאים בעקבות. לא, הפשט הוא יותר פשוט. שכר מצווה שאתמול זה העיר כך, מחר זה יעיר כך, מחרתיים זה יעיר כך, אחרי זה יעיר כך. מה השכר הגדול ביותר שאתה יכול לקבל מהילד שלך? שאתמול הנחת הייתה כך, מחר כך, מחר כך. או שהשכר הוא שהמשכורת תעלה מ-10,000 ל-10,500.
אם הקשר הוא אינסופי, אז השכר הוא אינסופי. השכר עולם הזה היא סותר את המצווה האינסופית. אנטיגנוס איש סוחו אמר דבר אחד. הוא לחם את המלחמה שלו ביוון. הוא אמר, אתם יודעים מול מה אנחנו עומדים? מול תרבות שמציעה את הכל. אנחנו עומדים מול אויב הכי מתוק. היא תציע לנו את התרבות הכי קרובה לנו, היא תציע לנו את החוכמה הכי קרובה לנו. היא תציע לנו גוף, היא תציע לנו נפש, היא תציע לנו רוח, היא תציע לנו שכל. תבחנו מה היא לא תציע לנו. היא לא תציע לנו אור אינסוף. אתם מבינים למה זה מלחמת בני אור בבני חושך? זה כל כך לא פייר לקרוא לזה כך. הם כל כך אור, הם כל כך תרבות. חושך זה שאתה לא נותן לאור לחדור לסדקים. אתם מבינים למה הם גזרו דבר ראשון על ברית מילה? הם אמרו, אור בטח, אבל לא בבשר, לא במיניות. אתם מבינים למה הם גזרו היה היום ראש חודש על חודש? כי הם אמרו, קודש, בואו אנחנו נעשה לכם פקולטות לקודש. קודשולוגיה. אבל לא בזמנים. Time is money. Time is not קודש. קודש is נבדל. Time זה פה. זמן קדוש? מקדש ישראל והזמנים? אנטיגנוס איש סוחו לוקח אחריות על המעבר הזה מול העולם היווני. אינני יודע מה זה אנטיגנוס, אבל אולי 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 אם גנוס, מה זה גנוס בלעז? גנוס, לא גנום זה טוב, מה זה גנוס? גנום, 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 גנום זה שיש גנום, טיוטת הגנום. גנום זה שמשהו עובר. אנטיגנוס. אנטיגנוס איש סוחו בא להגיד, בעבודה שלך בן אדם אתה יכול לעשות הכל. אין גנוס. זה טוב. אנטיגנוס בא להגיד, אין דבר כזה. ואם אני צודק בהגדרה של המילה הזו, היא מילה מדהימה. שמו הוא מהותו. אין גנוס. אם יש גנוס, אז יש התחייבויות שזה יהיה בסדר וזה. אין כלום, אין שום התחייבות. כל אחד יכול להגיע להכל. כי כל אחד מאיר בו אור אינסוף. אין מזכורות לפי ירושה. אין אצולה. אתם חושבים על היוונים שמסביב? על הגנוס? על האצולות? על הילדים שמורידים להם את הרגליים כי הם לא ממשפחות האצולה? אנטיגנוס! איש סוחו. סוחו היא ודאי עיר. אין לי ספק. היא מופיעה בספר יהושע, עיר בנחלת יהודה. אבל אני חושב שאנטיגנוס איש סוחו בא לתאר שם הרבה יותר עמוק. אנטיגנוס הוא האיש שבמקום כל העולם הגדול הארכיטקטוני שהולך להיות מוקם, הוא איש סוחו. הוא תחת סוכתו. הוא אנטיגנוס איש סוחו. הוא קיבל משמעון הצדיק והוא ביקש להעביר מכל תורה שבעל פה רק מסר אחד. אין אדם שאין לו אור אינסוף. ואין מה שיכול לקחת ממך את השכר שמגיע לך. ואין לאף אחד בעולם כוח עם כזה גנו שיש לו. לעצור ממך את השכר האלוקי שיש בך. ואין אף אחד שיכול להפריע לאף אחד לעבוד את העבודה הזאת. צדוק וביתוס לא נפלו. הם מסרו לתלמידיהם ותלמידיהם לתלמידיהם. והברייתא רוצה להראות כמה כוחה של יוון חזק. תראו איזה כוח חזק יכול להיות לסוף, לעוצמות, לגימנסיון, לאצטדיון שמוקם ליד בית המקדש. תראו מה שיוון יכולה לעשות בנו. לכן עוצרת המשנה ואומרת, לאנטיגנוס איש סוכו היו שני זוגות, שני תלמידים. היו לו שני תלמידים, יוסי בן יועזר, איש צרידה, שמת על קידוש השם על ידי אחיינו המתייוון. ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים. אתם יודעים מה הם פיתחו? בתים של אינסוף. יהי ביתך בית ועד לחכמים. יהי ביתך פתוח לרווחה. יש יותר אנטיגנוס מיהיו עניים בני ביתך? יש יותר אנטיגנוס מהווי מתאבק באפר רגליהם? כל אחד יכול להתאבק באפר רגליהם של חכמים? והיה לו זוג תלמידים אחר, צדוק וביתוס, ששנה לתלמידים והתלמידים לתלמידים, והשכל בלבל אותם, והם הגיעו למסקנה הקשה ביותר, שאין ממנה זכר אצלנו. היא מתגלגלת בתוך תפיסות פילוסופיות שלמות בעולם, שאין עולם הבא, ואין תחיית המתים, ואין כלום. אבל לא העולם הבא בתחיית המתים יטרידו אותם. שחס וחלילה כביכול אין אין סוף. יש גוף. זו הייתה המלחמה. אנחנו כבר אחרי הזמן, אני אגמור במשפט. אנשים לא מבינים, המלחמה על המילה, במלחמה על ברית המילה, היא ראיתה המלחמה הכי מאפיינת במלחמה של יוון וישראל. בגימנסיונים, ואגב, לא רק מילים שהן חילוניות כביכול, יש לנו מיוון. גם סנהדרין זו מילה יוונית. גם נוטריקון זו מילה יוונית. גם תלדרין, וגם אפיקומן, וגם... אתם יודעים כמה... אין לנו בעיה בכלל עם החוכמה היוונית. ובלבד שנזכור שהיא קליפה. הקושי הוא כל כך גדול, שמאנטיגנוס איש סוחו, זה מדהים אם זה נכון השם הזה, שמאנטיגנוס איש סוחו, אין אף טענה עם שם כזה. במסכת אבות, תסתכלו. והאנטיגנוס שבא להגיד, חבר'ה, לא שום בניין, זאת הסוכה שלנו, זה מה שיחזיק. ממנו יוצאים העוצמות האלה לכל הכיוונים, כדי להראות לנו כמה כוח יש לזה. ובזה עמדתי ובזה אני רוצה לעצור. בוויכוח על ברית המילה, זה לא היה רק ויכוח תיאורטי. מה היו עושים בגימנסיונים? הביטוי היה שכדי להתעמל שם היו מושכים באורלותיהם. אתם יודעים מה הפירוש של הביטוי מושכים באורלותיהם? ההתפתחות של יוון הייתה שאת האתלטיקה היו עושים עירומים. אבל כדי להופיע טוב, היו עושים ניתוחים פלסטיים כדי להראות שאני לא נימול. זה היה המושג מושכים באורלותיהם של המתייוונים. ואת זה הקימו ליד בית המקדש. והאמירה היא אמירה פשוטה. היא האנטיתזה. הזכרנו בשבוע שעבר את נרקיס, את הנרקיסיזם. נכון? הזכרנו אותו בשבוע שעבר. זה אותו סיפור. האם אני הנזיר מן הדרום שבא להגיד, ראיתי בבואה שלי במים, אתם זוכרים? ופחז על היצרי וביקש לתורדני, ולכן אני רוצה עכשיו להפסיק את נזירותי? או שאני להבדיל בין קדוש לטמא, בין קודש לחול? או שאני המיתוס היווני של נרקיס שצמח שם, כי אני ההתאהבות העצמית? כי הסוף מנצח. אנטיגנוס הוא היסוד של כל הסיפור הזה. ממנו מתחילים הזוגות הבאים. וזה בעזרת השם בשבוע הבא.